אם אני חושב על עצמי, פועל עבור עצמי, אני בהכרח גם חושב ופועל עבור אחרים, לטוב ולרע. ואם נצא מהדואליות לרגע, אז כל דבר שאני עושה עבור עצמי, אני עושה עבור האחר.
שלום לכל ההולכים במסע, מה שלומכם? אני שימי קייזרמן, מרצה ומאמן לתודעה ומנהיגות, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, התפתחות לשם שינוי. פה אתם תוכלו לקבל גישה מיד ראשונה לסיפורים, תובנות, למידות וכלים שנאספו בדרך ובמסע המיוחד הזה שנקרא חיים. בכל פרק אנחנו נדבר על נושאים שונים מעולם ההתפתחות האישית, תודעה, רוחניות, מנהיגות ועוד מלא דברים שאתם רוצים לשמוע. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ של הפודקאסט כדי שתוכלו לקבל עדכונים על הפרקים הבאים שיצאו, פשוט תלחצו על להירשם כמנוי. שלום לכל ההולכים במסע, מה שלומכם? איך התגעגעתי אליכם? אני שמח לעלות לפה פרק אחרי הרבה זמן שלא עליתי פרק חדש, ואני מאוד מתרגש, כמו כל פעם בעצם, שזה ממש כיף לי, כיף להתרגש. והפרק הזה הוא מאוד מיוחד, כי הפרק הזה עונה על שאלה סופר קריטית, שאני חושב שפוגשת המון מאיתנו בתהליך של התפתחות אישית, בתהליך של בחירה בעצמנו. והשאלה שאני עונה עליה זה, האם להיות מאושר זו בחירה אגואיסטית? בפרק הזה אני מדבר על אחד מהחסמים היותר נפוצים שאנחנו פוגשים כשאנחנו מתחילים לבחור בעצמנו, או שאנחנו מתעוררים למקום הזה שאנחנו רוצים לבחור בחירות שיעשו אותנו מאושרים. והחסם הזה הוא בעצם האמרה הזאת שאומרת שאם אני אבחר בעצמי, אני אפגע במישהו אחר. אני ממש מקווה שתיהנו להאזין לפרק הזה כמו שאני נהניתי להקליט אותו. וזהו, בלי הקדמה נוספת, בואו נתחיל.
האם להיות מאושר זה מעשה אגואיסטי? בואו נדבר על זה. אני חושב שהשאלה הזאת עוצרת המון אנשים מללכת אחרי או לעשות את הדברים שהם היו רוצים לעשות, או פשוט להיות נאמנים לעצמם ולמה שהם מאמינים בו. שזה הדבר הכי חשוב לעשות במסע ההתפתחות שלנו. לכן מהמקום הזה החלטתי לקחת את האתגר ולענות על השאלה הזו מתוך המסע שלי, הלמידה שלי, ההיכרות שלי, מתוך התפיסה שלי. ואני באמת חושב שהרבה אנשים מתמודדים עם השאלה הזאת. אני רואה את זה אצלי בקליניקה, ובואו נדבר על זה כמו שנקרא. אז השאלה הזאת בעצם מייצגת תפיסה שאומרת שאם אני אנסה להיות מאושר, זה יהיה אקט אגואיסטי. אם אני אעשה משהו שיתרום לתחושת האושר שלי, זה יהיה אגואיסטי, אנוכי, ולא רק זה. בגלל שזה יהיה מעשה אגואיסטי, אז אוטומט זה אומר שמישהו אחר ישלם על מחיר האושר שלי. ואנשים לא רוצים לחיות בתחושה שהם פגעו במישהו כדי לקבל משהו בתמורה. למרות שזה קורה לפעמים, גם בלי שנשים לב. עכשיו, כדי לסדוק את החומה הזאת של התפיסה הזו, אנחנו חייבים להתחיל להבין את העומקים של התודעה שלנו, ואיך הכל עובד, איך הכל מחובר, ולמה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. וזה בדיוק מה שבאנו לעשות בפרק הזה, ואני כל כך שמח שאתם איתי. אני מאמין שעד סוף הצפייה הזאת, עד סוף ההזנה הזאת, אתם תרגישו מעט יותר בנוח ללכת בעקבות מה שעושה אתכם מאושרים. וגם אם לא עד הסוף, לפחות עוד כמה צעדים מהמקום שבו אתם נמצאים, זה עדיין הצלחה וזה מאוד משמעותי. אז בואו נתחיל. מה זה להיות מאושר? אז ההגדרה שאני אתן פה היא הגדרה אינטואיטיבית שלי, ואני חושב שלהיות מאושר זה לחיות בשלמות עם מה שיש לך. והדגש פה הוא על מה שיש לך. אחד הדברים שמונים מאיתנו לחיות באושר זה שאנחנו חיים בתחושת חסר, כי המיקוד שלנו הולך למה שאין לנו, על מה שאין לנו בחיים. אולי זה חברים, אולי זה משפחה, אולי זה זוגיות, אולי זה רגשות, אולי זה כסף, אולי זה דברים חומריים או דברים רגשיים. אבל אחד הדברים שחשוב להבין על אושר זה שהוא זמין לכולנו כבר עכשיו. כל מה שצריך לעשות, כן, אני אומר את זה, כל מה שצריך לעשות, כאילו זה לא כזה אתגר, אבל זה באמת אתגר. אבל מה שצריך לעשות זה להתחיל לעבוד על לקבל את מה שיש לי בחיים. עכשיו, זה נושא ענק, כן, לקבל את מה שיש, ואנחנו לא הולכים להיכנס אליו, אבל היה לי חשוב רגע להגדיר את האושר, אוקיי? מה זה אומר להיות מאושר? עכשיו, בואו נדבר על הצד השני. מה זה אומר בעצם להיות אגואיסט, כן? אנוכי. אז ניתן לקרוא את המילה אנוכי גם בצורה הבאה. אנוכי, נכון? אנוכי, כלומר אני, שזה מאוד מתחבר גם פה. אדם אנוכי, אדם אגואיסט, זה אדם שפועל עבור עצמו ושם את הצרכים שלו מעל הצרכים של אחרים. זה אדם אגואיסט. ואני חושב שאנחנו צריכים לדבר על עוד מונח לרגע כדי להבין משהו. אנחנו צריכים לדבר על נרקיסיזם. למה אנחנו צריכים לדבר על זה? כן? שימי, למה אתה צריך לדבר? למה זה רלוונטי? אז תהיו איתי לרגע ונבין יחד. ההגדרה של נרקיסיזם זה עיסוק עצמי מופרז תוך חוסר תשומת לב לסביבה. כן? ממש חוסר תשומת לב. לא לשים לב, לא אכפת לי מהסביבה שלי. ולמה זה רלוונטי? כי אני חושב שהמון אנשים מפריע להם להיות אגואיסטים, כי כשהם חושבים על אגואיזם, הם מדביקים את המשמעות של נרקיסיזם, והם לא רוצים להיות כאלה, כן? אף אחד לא רוצה לדרוס אחרים כדי להיות מאושרים, וזה למה להיות אגואיסטים בחוויה האינדיבידואלית של המון אנשים, זה פשוט להיות אדם לא טוב. וזה לא תמיד המצב. אז שוב, בוא נראה אם הצלחנו למסגר מחדש. אני אגיד שוב את ההגדרה של אגואיזם, והפעם בוא נסתכל על זה ללא שיפוט מקדים, כן? אחרי שאנחנו מבינים את מגוון המונחים שקיימים סביב זה. אז אגואיזם זה אדם, אגואיסט, כן? זה אדם שפועל עבור עצמו ושם את הצרכים שלו מעל צרכי הזולת. עכשיו, זה לא אומר שאני צריך לזלזל בסביבה שלי, או לדרוס אותה, או לשכוח ממנה, או לריב איתה. זה רק אומר שאני בוחר לא לבטל את עצמי יותר לפני שאני לוקח מישהו אחר בחשבון. בואו נענה רגע כבר עכשיו על השאלה שלשמה התכנסנו לפה, נכון? אז האם להיות מאושר זו בחירה אגואיסטית? ובכן, התשובה היא כן. בשביל להבין את זה צריך להבין כמה דברים. יש להמון אנשים תפיסה שאם אדם מתחיל לחשוב על עצמו ועל תחושת האושר האישית שלו, אז הוא בעצם מבצע פעולה של לשכוח את כל האחרים. כן, שאם אני פועל עבור עצמי, אני בעצם אוטומטית פועל נגד. כל פעם שאני הולך נגד, שאני הולך עבור עצמי, זה נגד האחר. עכשיו, למה יש לנו את התפיסה הזאת? יצא לכם פעם לחשוב על זה, לשאול את עצמכם, למה בעצם יש את התפיסה הזאת שאם אני עושה משהו עבור עצמי, אני בעצם פוגע באחר? אז בואו נבין את זה רגע. אנחנו, בעודנו ילדים, כן? כל מי ששומע פה את הפודקאסט הזה היה ילד פעם, אני די בטוח. כשאנחנו היינו ילדים, למדנו שאם אנחנו רוצים להשיג משהו עבור עצמנו, אנחנו צריכים לפעול עם אחרים. ואיך לומדים את זה? דרך ריצוי. אנחנו מרצים את ההורים שלנו ואת הסביבה שלנו ואת החברים שלנו ואת המשפחה הרחוקה שלנו ואת הקרובים, ואנחנו פשוט מרצים אותם. אנחנו בעצם עושים משהו עבור האחר קודם, כי רק אז נוכל לקבל את הדבר הזה שאנחנו רוצים. זו התנאיה שהוטבעה בנו שהיינו ילדים. כן, מספיק שאומרים לילד, אם לא תנשק את הדודה, לא תקבל שוקולד, והילד מתחיל להבין שהרצונות שלי הם לא חשובים, ועכשיו אני צריך להתפשר לרגע, לא לומר מה אני רוצה, לא לבטא את הרצונות שלי באמת, וישר לוותר על עצמי כדי להשיג משהו. ואנחנו לוקחים את התפיסה הזאת, וזה ממשיך איתנו כחלק מהזהות הבוגרת שלנו ומקוד ההתנהגות שלנו. וגם עד סוף חיינו, אם אנחנו לא עושים עבודת ריפוי על המקומות האלה, בנו, בעצמנו, בתוכנו. המקומות שאנחנו לא מרפאים ומבינים בעצמנו הם המקומות שממשיכים להתקיים בנו ולהניע את חוויית החיים שלנו. כן? כל פצע שאני לא נוגע בו ממשיך לדמם בעצם. לכן מאוד קשה לנו לתפוס אחרת בגלל המקומות האלה של הריצוי. עכשיו בואו נעמיק עוד לבל למטה, כן? תהיו איתי, אנחנו יורדים עוד קומה. אנחנו כבני אדם מורכבים מכל כך הרבה תאים, שלכל תא יש תפקיד משלו, אבל כולם קשורים אחד לשני ומרכיבים אותנו, פועלים בסנכרון מושלם כדי שאנחנו נוכל להתקיים. קחו לדוגמה עץ, גם עץ מורכב ממלא תאים שלכל תא יש תפקיד משלו, וכולם קשורים אחד לשני ומרכיבים אותו. עכשיו, מה קורה אם אני מרחיב את התפיסה הזאת לכל העולם, כן, לכדור כולו? אז האם כל תא שקיים בעולם ממלא תפקיד מסוים? כן. האם כל תא בעולם קשור אחד לשני? כן. האם תאים שמרכיבים את העץ הם אותם התאים שמרכיבים את העולם? על פי התפיסה הזאת, כן. והאם התאים שמרכיבים אותנו הם אותם התאים שמרכיבים את העולם? התשובה היא גם כן. בואו ניכנס רגע עוד יותר עמוק. האם התאים שמרכיבים אותי כחלק מהעולם הם אותם התאים שמרכיבים את האדם שמולי? כן. אז מתוך התפיסה הזו, אנחנו יכולים להתחיל להבין שאנחנו קשורים אחד לשני בתוך העולם שאנחנו נמצאים בו. אנחנו ביטוי זהה למה שמתקיים בתוך העולם ומרכיב אותו. אנחנו לא שונים אחד מהשני. אנחנו לא שונים מהעץ, מהים, מהפרי שצומח בגינה. אנחנו בעצם אותו אחד. וזוהי תפיסת האחדות השלמה. אנחנו לא שונים מכל דבר שאנחנו רואים בעיניים שלנו. אנחנו אותו הדבר. יש איזו תפיסה כזאת שאני תמיד שם לב אליה שאנחנו מדברים שיש אסונות טבע למשל. כן? זה האדם נגד הטבע. אתם מכירים את התפיסה הזאת? כן? Fighting the elements, להילחם באלמנטים. אבל אנחנו צריכים להתחיל להבין שיש לנו אחריות פה. אנחנו ביחד, אנחנו אותו אחד, אנחנו לא שונים מהטבע. זה לא אנחנו נלחם בזיהום האוויר, זה אנחנו נתחיל לעשות פעולות שיפסיקו את הזיהום האוויר, כי זה אנחנו גם. זה לא אנחנו נלחם עכשיו בחור באוזון ונתחיל להמציא כל מיני. לא, אנחנו צריכים להתחיל לקחת בחירות מודעות כדי לעבוד יחד עם הטבע, כדי לעבוד יחד עם עצמנו. כן? ושוב, גם זו היא תפיסת האחדות השלמה, אנחנו לא באים להילחם. אין נגד כשאני אחד עם מישהו. אין נגד, יש יחד. ואנשים שמתעקשים לחשוב שהעולם הוא נפרד מאיתנו, ואנשים אחרים נפרדים מאיתנו, הם בעצם מתמסרים לאשליה של האגו, של העצמי השקרי, שאומר שאנחנו נפרדים מכל מה שקיים מחוץ עלינו. וזו היא תפיסת הנפרדות. ואם אני חושב שאני נפרד מכל מה שמחוץ עלי, כל פעולה שאני עושה עבור עצמי, תתפס בעיניי כאחת שלא תורמת לאחר ואפילו מזיקה לו, כי זה אני נגד האחר, כן? כי אני נפרד ממנו. אם אני נפרד ממנו, אין לי קשר אליו, אני צריך להשיג משהו, כן? לפי התפיסה הזאת גם השפע הוא מוגבל, ואנחנו יודעים שהשפע הוא לא מוגבל, כל אחד יכול. אז כל עוד אני בתפיסה שאני נגד האחר, אני מזין את הנפרדות, ואני בעצם מזין וממסמר בתוכי את התפיסה, שכל פעם שאני ארצה לעשות משהו עבור עצמי, אני בעצם עושה משהו נגד האחר, ואז זה תופס גם על המשפחה שלנו, שאני עושה משהו עבור עצמי, אני עושה משהו נגד ההורים שלי, נגד הבת זוג שלי, נגד הילדים שלי. אבל אם לרגע אנחנו מאמצים את התפיסה שאנחנו חיים באחדות עם כל מה שקיים סביבנו, כלומר, אנחנו קשורים אחד לשני, אז כל פעולה שאני עושה עם עצמי, אני בהכרח מטיב עם האחר. כל פעולה טובה שאני עושה עם עצמי, אני בהכרח עושה אותה עבור האחר, כי אני זה הוא והוא זה אני. כן, אנחנו לא שונים. ואם אני לא שונה, ואם אני מורכב מאותו דבר, אז כל פעם שאני עושה לעצמי משהו, אני גם עושה אותו עבור מישהו אחר. שאני עושה משהו רע לעצמי, אני עושה משהו רע לאחר, ושאני עושה משהו טוב לעצמי, אני עושה משהו טוב גם למישהו אחר. בוא נרד עוד קומה, אוקיי? אנחנו פשוט נרד בבניין הזה עד שנגיע לתחתית שלו. אז תפיסה נוספת שמתמקדת בתודעה שלנו אומרת שאנחנו חיים ורואים את העולם מהעיניים שלנו. וכל מה שאני רואה בעצם הוא יצירה של התודעה האינדיבידואלית שלי. ואם זו יצירה שלי, אז זו חלק ממני. כן? אני לא נפרד ממה שאני יוצר. אנחנו לא נפרדים ממה שאנחנו יוצרים פה. לכן אנחנו לא נפרדים מהטבע, מהעולם, מהאנשים שאני רואה בחוויה שלי, שאתם רואים בחוויה שלכם. אנחנו מייצרים את המציאות שלנו. יש משפט שאנחנו אומרים המון, שחוויה פנימית מקרינה החוצה. עכשיו, אפשר לפרש אותו בכמה דרכים. האחת היותר פשוטה אומרת שכל מה שאתה חווה בפנים, אני יכול לראות עליך בחוץ, כי אם אתה עצוב, אני רואה את זה. וברמה היותר עמוקה, אנחנו צריכים להתחיל להבין את הדבר הבא. החוויה הפנימית שלי, היא מייצרת את המציאות החיצונית שלי. כל מה שאנחנו רואים במציאות החיצונית שלנו, הוא תוצר של החוויה הפנימית שלנו. כלומר, אם אני רואה משהו בחוץ, הוא גם קיים בתוכי. אם אני חווה משהו בחוץ, אני חווה אותו קודם בפנים, בתוכי, כן? ככה זה עובד, ככה התודעה שלנו עובדת, ואתם יכולים להתחיל לשים לב לזה. קחו את עצמכם לצורך העניין ברגעים שהרגשתם שמישהו מבטל אתכם או מישהו מבקר אתכם. האם אתם יכולים להגיד באותם הרגעים שאתם עושים את זה גם לעצמכם? גם אתם מבטלים את עצמכם קצת, גם אתם מבקרים את עצמכם אולי הרבה. וככה זה עובד, התודעה הפנימית שלנו, המציאות הפנימית, קודם כל מה שאני חווה בפנים מייצר את מה שאני חווה בחוץ. לכן הכל אחד. אם אני חושב על עצמי, פועל עבור עצמי, אני בהכרח גם חושב ופועל עבור אחרים, לטוב ולרע. ואם נצא מהדואליות לרגע, אז כל דבר שאני עושה עבור עצמי, אני עושה עבור האחר. ואם זה המצב, אין שום דבר יותר חשוב מאשר לעזור לעצמי. כי כשאנחנו עוזרים לעצמנו, אנחנו עוזרים לכל מה שאנחנו יוצרים בחוויה החיצונית שלנו. אז כן, להיות מאושר זו בחירה אנוכית בשורש שלה. אבל זה לא דבר רע, כי אנחנו מחוברים להכל ופועלים למען הכל כשאנחנו פועלים למען עצמנו. אני אקח אתכם רגע לאקסטרים, אוקיי? יכול להיות שזה יגרום לחלק מכם לזוז לא בנוח בכיסא, אבל תהיו איתי לרגע, כן? בואו נשחק אפילו בכאילו. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, כן? וואו. הנה ייצוג חיצוני למה שקורה בחוויה הפנימית של כל אחד מאיתנו. הנה ייצוג חיצוני קולקטיבי למה שקורה בחוויה הפנימית האינדיבידואלית של כל אחד מאיתנו. כן, אני יודע שזה מורכב, אבל אם אנחנו לוקחים את החוויה החיצונית הזאת, את המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו איזה מלחמה מתקיימת בתוכי. האם זו מלחמה בין הלב לאגו שלי? בין הרגשות למיינד? אולי בין האנרגיה הזכרית לאנרגיה הנקבית שבי? אנחנו צריכים להתחיל להבין שככה אני לוקח אחריות על החוויה שלי. מתוך מה שאני רואה בחוץ, אני יכול להתחיל להסתכל פנימה ולהתחיל להבין מה קורה בתוכי. אתם יכולים לראות פרק בפודקאסט שלי שהקלטתי שמדבר על אחריות, על המעבר בין קורבנות לאחריות. אני אשים לכם לינק פה למטה בתגובות כמשהו שמשלים לפרק הזה, יכול להיות לכם ממש ממש טוב ומדויק. אז אנחנו בעצם צריכים בעבודת ההתפתחות שלנו לראות מה קורה בחוץ ואז להבין מה קורה בפנים. אני יודע שחלקכם ששומעים או רואים את הפרק הזה ממש רוצים ללכת אחרי מה שעשה אתכם מאושרים. ואולי אתם נקראים כי לא בא לכם שמישהו שאתם אוהבים ייפגע. אתם לא רוצים להיות אגואיסטים, אולי אתם חושבים שאם תשנו מקצוע המשפחה שלכם תאבד יציבות וזה מפחיד אתכם. ואתם אולי חושבים שאם תגידו לאדם מסוים בחיים שלכם מה אתם באמת חושבים או מה אתם רוצים, אז הוא ייפגע ויעזוב אתכם ואתם תישארו לבד. אולי אתם רוצים לנשור מהלימודים באוניברסיטה, אבל ההורים שלכם כל כך רוצים שתלמדו שלא בא לכם לאכזב אותם. ואתם אומרים לעצמכם בראש, אני לא אחשוב רק על עצמי. אל תחשוב רק על עצמך, אל תהיה אגואיסט, אל תהיה כפוי טובה. רגע, אבל אני רוצה לעשות את זה. אבל לא, אתה לא יכול לעשות את זה. אני רוצה, אבל לא יכול כי. ואני רוצה, אבל לא יכול כי. תראו, זה מסע של גילוי עצמי מחודש. ואנחנו מפחדים להישאר בו לבד. אבל אנחנו חייבים לתת לפחדים האלה שלנו אופציה להתקיים אם אנחנו רוצים להתקדם ולצמוח ובאמת להיות מאושרים. זה לא אומר שהפחדים יתקיימו ויתגשמו, אבל אנחנו חייבים להרפות מהם ולתת להם להיות. אתם מוזמנים לשמוע את הפרק שהקלטתי על פגיעות בפודקאסט שלי, על האומץ להיות פגיע. אני שם לכם לינק פה, יש אותו גם ביוטיוב, גם באפליקציות שונות וגם כמו מקודם. אני בטוח שזה יוסיף לכם לכל הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו פה. אז הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות עבור מישהו שאתם אוהבים, זה בתכלס להיות נאמנים לעצמכם. לא לחיות מתוך ביטול עצמי, כי זה מכבה אתכם גם ככה. אתם חווים את זה, אתם מרגישים את זה. כל פעם שאני חי בביטול עצמי, אני לא בעצם חי את החיים שלי. אני לא חי במודעות לחיים שלי. אני חי בסוג של חוויה רדומה. ואנחנו צריכים להתחיל להבין שאנחנו פה בשביל ההרפתקה האינדיבידואלית שלנו, כדי לייצר קולקטיביות טובה יותר לחיות בה, מציאות קולקטיבית טובה יותר לחיות בה. אנחנו מפתחים את העולם בתכלס למקום יותר טוב שאנחנו פועלים עבור עצמנו. תחשבו על זה, עם כל בן אדם בכל העולם, היום היה עוצר את החיים שלו ושואל את עצמו, מה יעשה אותי מאושר? והוא היה הולך ועושה את הדבר הזה. ואנשים היו מקבלים ואוהבים את מה שיש להם כבר עכשיו, ועושים פעולות שיעשו אותם יותר מאושרים. איזה תדר העולם יהיה בו? איזה שלום אנחנו נראה בחוץ? איזה אושר אנחנו נראה בחוץ? האם הרעב העולמי יפסיק? האם המלחמות יפסיקו שכולם יהיו מאושרים? לכן הלקיחת האחריות האמיתית פה היא לעשות הכל כדי שאנחנו נהיה מאושרים. כי כשאנחנו אוהבים את עצמנו, אנחנו גם מאפשרים לעולם לחוות אהבה. וכמו שאמרתי קודם, אנחנו אחד. כשאנחנו פועלים עבור עצמנו, אנחנו פועלים עבור האחר תמיד. אחדות מתקיימת גם בלי שאנחנו נסכים לה. אבל רק כשנסכים לה, נוכל להיות מאושרים באמת ולהרגיש אותה. שני דברים מרכזיים שהייתי ממליץ לכם לעשות כדי לאפשר לעצמכם לנוע בחופשיות יותר לקראת מה שיעשה אתכם מאושרים. אז הדבר הראשון, אני רוצה שתיקחו לכם רגע להיות עם עצמכם ותחשבו מה יאפשר לכם שתהיו מאושרים, איך תתנהגו, מה ישתנה לחיוב, איך יראה העולם שלכם, איך יראה מצב הרוח שלכם, איך תהיה רמת הסיפוק העצמי שלכם, מה תהיה ההשפעה על הסביבה שלכם כאשר תהיו מאושרים, איך הסביבה תגיב, איך זה ישנה את הסביבה שלכם. תענו על השאלות האלו ותרגישו את עצמכם מתמלאים במוטיבציה והשראה. דבר שני, בואו נתחבר לתפיסה שאושר זמין לנו גם עכשיו. הוא זמין עבורנו גם עכשיו. זה עניין של על מה אנחנו מתמקדים. האם על מה שחסר בחיים שלי או על מה שיש לי. בשביל זה אנחנו צריכים להתחיל לתרגל הודעה על בסיס יומי. זה יכול להיות בכתיבה, במדיטציות יהודיות, במנטרה יומית שתחבר אתכם לכל מה שיש לכם בחיים. נסו את זה. כשאני אומר תודה על מה שיש לי בחיים, אני בעצם מכוון את המודעות ואת התודעה שלי להגיד תודה על מה שיש לי, ואז העולם שומע את זה ומביא לי עוד דברים להודות עליהם. יש לי מדיטציה מוקלטת פה ביוטיוב על הודעה שמתאימה ממש לתחילת היום, ככה שאפשר לעשות אותה בתחילת היום, להתחבר לתדר הזה, ואז לזרום לתוך היום שלכם שאתם בהודעה, ופשוט מתמלאים באושר על מה שכן מתקיים בחיים שלכם. נסו אותה, תגידו לי מה דעתכם. זהו, אני מקווה שעניתי על השאלה, אני מקווה שצפיתם עד הסוף. אם כן, תעשו לייק, תנו לי תגובה, תגידו לי מה אהבתם, ותירשמו לערוץ שלי, אני אשמח שתהיו חלק מהקהילה פה ההולכת וגדלה. וזהו, עד הפעם הבאה, תמשיכו במסע, תתמידו בדרך, והכי חשוב, תיהנו מהנוף. יאללה, נתראה בפרק הבא.